מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק מספר 17. אני אבי מנח.
ואני יהודה חלפון.
מה זה היה הדילי הזה?
ולנו אורחים היום.
כן.
לא יודע.
כבר חשבתי שיש לנו את המצב של הפרק הקודם.
לא, נראה לי שסתם יש איזה דילי מזור מדי פעם.
רע מאוד.
אז אין לנו אורחים, נורא עצוב לנו בלב. אבל אנחנו נתמודד כי אנחנו גיבורים.
לא יודע, לא עצוב לי בלב.
אני שומע את הפודקאסט של גיק אנדרס. אז יש להם את הפתיח שהוא נורא חמוד עם בסוף שיש לך תוצרה.
כן.
אז אני מוצא את עצמי כל הזמן הולך ברחוב, וכל פעם שיש את הקטע עם החתוצרה אני עושה את אותה פוזה כמו שבאנימציה ג'סי קוקס עושה, ואז אני מדי פעם קולט אנשים ברחוב מסתכלים עליי, למה זה עושה דברים מוזרים? אז כן, זה פודקאסט מאוד מוצלח, אני מאוד נהנה ממנו.
כי צריך לעשות דברים מוזרים, מה זאת אומרת?
כן. אני גם אוהב את הקונספט שכאילו, מצד אחד, ג'סי קוקס ודוג'ר, שאין לי מושג מה השם האמיתי שלה, אז אנחנו פשוט נקרא לה דוג'ר.
ברוק.
דוג'ר. הם כאילו, הם לא טופ לבל סלבריטיז, הם כאילו סלבריטיז ברמה מסוימת, אבל הם לא כאילו נינג'ה וכל האלה. אבל בפרק האחרון הם ערכו את פלישה דיי, ואני כזה, מרשים. מרשים ביותר. אז זה מגניב שכאילו...
אני מניח שאתה לא... שאתה לא היית בקו-אופשנל בתקופה של... של להכיר את, את הסיפור המקורי עם פלישה דיי.
לא.
שאלו אותנו בצ'אט מה השם של הפודקאסט המדובר שאנחנו מדברים עליו, אז אנחנו מדברים על גיק אנדרס. שנמצא בערוץ היוטיוב של ג'סי קוקס, או כאילו יש אותו גם באפליקציות פודקאסטים, למרות שהם מעלים אותו בדילי, שזה קצת מציק. אבל youtube.com/jessicocs, תוכלו למצוא שם את הפודקאסט שלהם. אז במקור, בקו-אפ של הפודקאסט/TGS-פודקאסט שהיה של טוטל ביסקיט וג'סי ודוג'ר, ופחות או יותר אותו פורמט, כאילו גיק אנדר זה היורש הרוחני של, של הקו-אפ שלה. והם הם הביאו פעם אחת לארח את פלישה דיי, וזה היה אחרי שג'סי פגש אותה איזה פעמיים בכנסים, והוא עשה הצגה שלמה בתחילת הפודקאסט של... הוא שם נרות ברקע ולבש חולצה מקופטרת ועשה הצגה שלמה לאיך שהוא יכבוש את ליבה וזה, והיא במשך, ומדברים על זה בפרק שהיא מתארחת בהתחלה, היא במשך איזה שנתיים אחר כך המשיכה להעמיד פנים שהיא לא זוכרת מי הוא. אני...
חייבים להמשיך עם הבדיחה.
יש את ה... הנה, מצאתי את הקליפ, יש קליפ של זה. אז אני אשים בהערות הפרק גם.
אוי, הם חמודים, זה באמת אחד הפודקאסטים היותר חביבים עליי.
וזה הפרק המלא, שמתי גם את הפרק המלא. כן, הקו-אופשנל המקורי, זה היה פודקאסט שלא רק שהייתי מאזין לו בעקביות, הוא הדבר הראשון שגרם לי לעשות מנוי לערוץ בטוויץ'. זה היה הדבר היחיד בזמנו שהייתי רואה בטוויץ', כי טוטל ביסקיט היה שם את ה-VODs, למנויים בלבד. אז הייתי מנוי לערוץ של טוטל ביסקיט, כדי, כי הם היו ביום חמישי בלילה שלי משדרים את הפודקאסט, ואז הייתי מגיע לעבודה בבוקר שלמחרת, או רגע, זה לא היה ביום חמישי, זה היה ביום רביעי, אז הייתי מגיע לעבודה ביום שלמחרת, ורואה את את ה-VOD של של הפודקאסט. וחוץ מזה, זה גם פה, זה אחד הפודקאסטים הבודדים שכאילו הייתי מאזין לו בלופים בזמנו, כאילו הייתי חוזר ועושה בינג' של הפרקים מההתחלה. איזה פעמיים עשיתי את זה ככה.
וואלה. כן. לא קרה לי.
בזמנו לא הייתי מאזין להרבה פודקאסטים, אז יצא לי. טוב, לא עשינו פתיח של הפודקאסט שלנו. אז נעשה פתיח של הפודקאסט שלנו. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', iso.me/iso-supreme, ה-VOD שלנו לא חסום למנויים בלבד. ובשרת הדיסקורד, iso.me/discord, אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'אט המאזינים, ולכתוב לנו בשידור חי. והפרקים עולים לאחר מכן, לאתר iso.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וכישורים להוספה באפליקציות הפודקאסטים מועדפת עליכם. אנחנו נדבר על משחקים ששיחקנו לאחרונה, או נושאים שקשורים למשחקים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, וציפיות לעתיד, וזה הכל. והיום אין אורחים.
ייי. היום אז אני מתחיל?
כן, אתה שיחקת בדברים, אז תתחיל. אני הולך לקשקש, אז נתחיל עם מי ששיחק בדברים.
אז כמו שדיברתי עליו בפרק הקודם, זה היה לפני שבועיים, יצא דרגונס דוגמה 2, שזה המשחק שיצא קצת אינפמסי, כי קפקום קצת עשתה מלא מיקרו טרנזישנס של דברים מטופשתים כמו אבני החייאה וכסף, אחד מהקרנציז של המשחק שאתה יכול לקנות פונז חזקים יותר וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז כמובן שאנשים התלוננו, וגם אז הם הלכו לכל הכתבים ואמרו להם, קפקום דפקו אתכם, נתנו לכם משחק מרומה, בגלל זה נתתם להם ציון נורא גבוה, וזה לא אמור להיות ככה, ואתם פה. ואז כזה אחד מהכתבים אמר, מסתבר שבפקד שקיבלנו כתוב שיהיה את כל המיקרו-טרנזשן זה אלה, כולל כל כמה הם יעלו.
הוא לא אמר שזה מתברר, הם לא גילו את זה במקרה. הוא אמר, כן, הכל היה שם, הכל היה שם, לא רצינו לספיילר לעצמנו, אז לא התעמקנו, אבל זה בכל מקרה לא חמור יותר ממשחקים דומים אחרים. כאילו, כל מה שאמרת עכשיו שיש בדרגונס דוגמה, יש בכל משחקי יוביסופט. ואנשים פשוט מתעלמים מהחנות במשחקי יוביסופט ועוברים הלאה. אז אני לא מבין את הלאום שעושים על דרגונס דוגמה.
כי זה גם התחיל ב-Resident Evil 7 או 8, אני לא זוכר, שהם גם עשו, כאילו, שאתה יכול לקנות עוד ערכות ריפוי בכסף אמיתי. אז כן, זה קצת מרגיז, אבל כמו שאמרת, יש את זה במשחקים אחרים, Who gives a flying fuck?
מה שאני רוצה לדעת, זה למה כולם מסתובבים במשחק הזה בתחתונים.
כן. נגיע לזה עוד רגע, אבל אני רק אמשיך עם זה, כאילו, המיקרו תשלומים לא הורסים את המשחק, הם לא הופכים אותו ל-pay to win, זה לא זה, זה advanced slightly faster, או להיות קצת יותר חזק, זה לא באמת game breaker, שאם אתה קונה משהו, אתה מסיים במשחק ב-20
שנים. אתה לא יכול להיות pay to win במשחק single player?
לא, אבל אתה יכול להיות, נגיד, להיות pay to win faster, כזה, של משהו שמקפיץ אותך לשלב האחרון, ואתה מנצח.
אוקיי, ונגיד שכן, למי אכפת במשחק סינגל פלייר? זה אתה משחק מול עצמך.
לאנשים אכפת, אביב, לאנשים אכפת.
אנשים סתומים.
אבל כן, זה סתם, זה התקטננות, זה משחק מעולה, אני מאוד נהנה ממנו. עכשיו נגיע לנקודה שאביב, אלא למה לזה? זה כל המסובבים שם בתחתונים. למשחק... בניגוד להרבה משחקי RPG אחרים בימינו, אין טרנסמוג סיסטם. יש לטרנסמוג משפט מילה בעברית?
אני בטוח שאני אמצא אם אני אתאמץ, אבל...
נגיד שלא. אז בגדול שזה מאפשר לך לשנות את הפריטי לבוש שלך למשהו שמתאים לך יותר. אז בגדול, נופל ציוד, טוב יותר אתה לובש את הציוד, הטוב יותר לא משנה כמה הוא נראה. איכשהו יצא של הדמות שלי, יצא מגפיים, אני חושב שזה היה מגפיים, שפשוט, לא, זה היה מכנסיים, שפשוט אין מכנסיים, זה היה אמור להיות טייט, אבל זה פשוט knee-high socks ותחתונים בחוץ. אז אני כזה, מה אני אמור לעשות? אני יכול לשאול, לא, אז אני פשוט, יש לי 70 שעות משחק עם דמות פלוקטר וערומה, כי אי אפשר לשנות את זה בשום מקום.
אוקיי, אז כאילו...
אז כן, זה איכשהו...
אז...
כן, זה רע.
אז זה אשמת האנשים שתכננו את המשחק, כי כל סטרים שאני רואה של המשחק הזה, זה פשוט אנשים רצים בתחתונים בעולם. זה נורא והיום. מי הדביל שעשה את הדבר הזה? כאילו, עזוב, אני אפילו לא אומר את זה מבחינת, כאילו, אתה יודע, סקסיזם והחפצה וכאלה, זה פשוט, זה לא מסתדר עם שום דבר באסתטיקה של המשחק.
זה נורא מוזר, אני לא מבין את זה. אבל המשחק עצמו הוא כן, הוא כיף. כתבתי על זה באחד הצ'אטים שלנו, ש... היה לי איזה קטע שהלכתי באקספלוריישן ומצאתי ציקלופ, ואז איכשהו עשיתי לו קייטינג לאיזה מגדל שנמצא ליד, ובגלל שהוא גדול הוא לא יכול להיכנס בדלת של המגדל, אז לקחתי את כל הדמויות בחבורה שלי למעלה של המגדל, והחבורה שלי בנויה שאני קשת, יש לנו קוסם, ומילי פייטר, שזה סולג'ר נראה לי עכשיו קוראים לדמות שלו, או ווריאר מטופש, ורוג. ואני עולה למגדל, אני יורה לציקלופ בעין, ופתאום הרוג קופצת מעליי, נוחתת על הציקלופ על הגב, התחילה לדקור אותו. הווריאר, בגלל שיש לו חרב, הוא כזה מסתכל למטה, הוא לא מבין, אז הוא יורד למטה בכל המדרגות, ומתחיל להרביץ לציקלופ עם החרב הענקית שלו מלמעלה. הקוסם... הוא פשוט עומד ומרפא את כולנו תוך כדי, זה היה פשוט קרב אפי בטעות. וזה היה ממש מגניב, ובשלב מסוים, הקיקלופ יש להם attrition point, אז הוא נופל כזה, ואז כולם כזה קופצים עליו, מתחילים לדקור אותו כשהוא על הרצפה, וזה פשוט היה מעולה. המשחק הזה פשוט, יש בו קטעים מטורפים.
ראיתי... ראיתי מישהי נלחמת בדרקון ענק, וזה היה ממש מגניב.
כן, בגדול כל מפלצת שהיא יותר גדולה ממך, אתה יכול לטפס עליה.
כן.
אז זה ממש מגניב, כל הקונספט.
זהו, אני רוצה יותר RPGs, שיקחו מכניקות ממאנסטר אנטר, כי מאנסטר אנטר עושה דבר אחד מאוד טוב, וזה להילחם במפלצות ענקיות. ואני רוצה יותר RPGs שבהם להילחם במפלצות ענקיות, זה מגניב.
כן, משהו שהם עשו ממש מגניב, במשחק הראשון גם יכולת לעשות את זה, ואם היית נתפס על גריפון או דרקון או משהו כזה, אז חלק מהשטיק שלהם של לברוח, זה כאילו לחיות, הם פשוט בורחים. במשחק הראשון, בשלב מסוים פשוט היית נופל ממנו. לא משנה מה היית עושה, היית פשוט נופל מהגריפון. עכשיו אתה יכול להישאר על הגריפון או על הדרקון, ואם אתה מצליח להחזיק את כל הדרך, אתה מגיע לקן שלו, ואז אתה יכול לגנוב לו את הביצים. זה ממש מגניב. כן. אז יש למשחק הזה דברים ממש מגניבים. המשחק, כן, אין לו fast travel, per se. יש לו שני סגנונות של automated travel, נקרא לזה. אחד שזה fast travel, אבל אתה צריך לשלם לו מעט, וזה רק במקומות ספציפיים, ואתה צריך לשלם איזה אבן מסוימת שהיא נדירה למצוא, אבל בסדר. האופציה השנייה זה בקרקרה, שאתה, זה יותר מהיר ממך וזה יותר אוטומטי ממך, זה פשוט מגיע לנקודה הבאה של הקרקרה. אבל מה שנחמד זה, אתה לא יכול פשוט, אוקיי, אז אני על הקרקרה, אני אלך לעשות משהו אחר. לא, גובלינים עדיין יכולים להתקיף אותך בדרך, הענק שנמצא על ההר, שבדיוק ראה את הקרקרה, כן, הוא זרוק עליך בולדר ויורוג את כולם, אם לא תשים לב. אז זה מאוד נחמד הקונספט, אז, והעולם באמת מאוד כיף להסתובב בו. לפעמים אתה עובר באותו מקום שעברת בו כבר פעם, אתה כזה, טוב, אז אין פה גובלינים יותר, ואז אתה מגלה שהגובלינים זה מה שעצר את הסלמנדרות הענקיות מלהגיע, אז עכשיו כל האזור שוצף בסלמנדרות ענקיות, ואם אתה מתעלם מהגובלינים, אז פשוט אין סלמנדרות, אז זה מאוד נחמד הקונספט ש...
מעניין, זה כאילו אקו סיסטם...
העולם מרגיש חי ככה, כן. כן, וזה נחמד. ויש כל מיני מקומות שאתה, ללא ספק מישהו החליט לעשות שם אמבוש. אבל אם אתה מגיע ממקום אחר, אז אתה רואה שיש את האמבוש, אז אתה רואה את כל הגובלינים עומדים, ומחכים להפיל עליך בולדרים ענקים, אז אתה פשוט מגיע מאחורי הגובלינים ומפיל עליהם את הבולדרים. אז זה מאוד נחמד. המשחק הוא לא, בוא נגיד, אני אומר את זה פה במרכאות מודרני. אתה פותח מפה ויש לך לאן אתה צריך להגיע, אבל אין מצפן, אין לך את הלך דוך וכל מיני כאלה, אז זה קצת אי, אבל זה הקונספט של המשחק. ניקול קרא לזה It takes the Elden Ring approach של לאן אתה צריך להגיע, שזה
אם כי אנחנו אומרים את זה, אבל Elden Ring הוא המשחק הכי quality of life מכל משחקי Souls, ויש שם fast travel בכל חצי מטר, וכל מיני דברים כאלה. ויש לו מצפן. ל-Elden Ring יש מצפן. לכל הדארק סולס הקודמים לא היה מצפן.
לא, אבל על המצפן פה אין לך את הנקודה לאן אתה צריך להגיע. אתה צריך לפתוח את המפה מדי פעם כדי לראות שאתה...
זה בסדר.
כן, כן. משהו שדי מעצבן זה הדבשים, הפונז שיש לך במשחק. אז יש שני סוגי פונז. יש את המיין פונז שלך, שזה הפונז שאתה בונה בתחילת משחק, אתה בונה לו דרג, אתה מעלה אותו דרגות, אתה נותן לו ציוד וכל הדברים האלה, ושחקנים אחרים יכולים לזכור אותו. ויש את הפונים האחרים, שזה אנשים אחרים בנו אותם, או קאפקום או סלבריטים כאלה ואחרים בנו את הפונס שלהם, ואז אתה יכול לזכור אותם. אם הפון בדרגה שלך הוא מתחת, זה לא עולה כסף. אם הוא בדרגות יותר גבוהות ממך, זה עולה RC coins. אני לא זוכר מה RC הוא.
RC קולה.
רזוננס, קרנסי. כן, זה רזוננס, קרנסי או משהו אידיוטי כזה.
רויאל קראון.
אבל בגדול, ככל ש... כן, אפילו. אז... בגדול, כאילו, ככל שהפון בדרגה יותר גבוהה ממך, הוא עולה יותר כסף. אז זה משהו שאנשים מתלוננו עליו, שאתה יכול לקנות את ה-RC coins האלה בכסף אמיתי, ואז בעצם אני יכול לקנות דמויות דרגה 99 שילחו איתי. כן, אתה יכול, ואז אתה פשוט לא נהנה עם המשחק, כי מורגים הכל, אז כאילו, yay for you, פשוט תוריד את המשחק, תוריד cheat engine, תעשה את עצמך בלתי מנוצח ותשחק את המשחק ככה, who gives playing fuck. אז משהו שמעצבן קצת בפונז, זה יש להם מעט מאוד משפטים. אז בהתחלה זה נחמד, זה כזה אומר לך, אנחנו עובדים טוב ביחד, איזה כיף, אנחנו כאלה אחלה, ואז כזה בפעם ה-40 בא לך לתפוס את הפון ולזרוק אותו מאיזה צוק. ויש להם קטע כזה, אני רואה סולם, תראה, סולם, 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 הנה סולם. ואז אתה כזה, אתה עולה על הסולם והוא לא מוביל לשום מקום, אני כזה. הדבר הכי נורא בפונז, ה-AI שלהם ליד מצוקים לא קיים. אם אתה עומד ליד מצוק ואתה יורה במישהו למטה, אז הוא יחליט, אני מילי, אני אקפוץ למטה, ואז הוא מת, כי הוא קפץ 300 מטר, ואתה כזה. טוב, אני צריך ללכת לקנות עכשיו פון חדש, כי הפון הזה יהיה אידיוט.
כן, שמעתי על הקטעים האלה מכמה אנשים.
הבחור ברח לי השם, אני אשים את הקישור בהערות פרק, זה שעושה את כל האנימציות של וואו ודיאבלו וכל איזה עשת האנימציות למשחק הזה. זה פשוט ככה, זה כזה, רואים את הדמות שלו עולה לאיזה מגדל, ואז כל הפונט שלו עולים, ואז כולם נופלים למטה ומתים. אז כן, זה קצת מבאס, בעיקר כי לפעמים הפונט שאהבת וקצת נקשרת אליו והוא חמוד, ככל שהדמות, ככל שהשחקן השני עולה דרגות, אז הוא גם, הפונצ'ו גם עולה דרגות, ואז אתה כזה, טוב, אז אני רוצה את דלילה עוד פעם, ואז כזה, או פאק, היא דרגה 459, וזה עלה לי חצי מיליארד קראון פוינטס, נו. אז זה קצת מבאס.
המשחק מלמד אותך לא להיקשר אישית לדמויות.
כן, וזה גם, אגב, זה משהו שמאוד נחמד, כאילו, יש לך פונד, ואתה רוצה לשדרג אותם, כי אתה עולה דרגות, והם לא. כאילו, אתה והפונד הראשי שלך עולים דרגות, אבל הפונד זה משניים שקנית לא עולים דרגות. אז אתה רוצה לשדרג להם את הציוד, אבל אם אתה משדרג להם את הציוד, והפונד מת, הוא חוזר לבעלים שלו, והבעלים מקבל הודעה, קיבלת מתנה מהשם של השחקן שלך, הוא נתן לדמות שלך פיגיון, ואז זה כזה. אתה לא רואה את הפיגיון הזה יותר בחיים, והוא כזה קיבל מתנה, וכזה, יאה. אז זה חמוד. באמת, כאילו, המשחק גורם לך כל הזמן לרענן את הפונד שלך, לדברים קצת יותר אקוויוולנטיים, הדרגות שלך, בעיקר כשאתה עולה דרגות, יש בעצם סוג של שתי עלייה דרגות, יש את הדרגה של הדמות שלך ואת הדרגה של הדמות שלך בתור המקצוע, קוראים לזה, ברח לי השם של המקצוע,
ווקיישן.
ווקיישן, כן. ואז הרעיון זה שכאילו, הוא מקבל יותר סקילס ויותר דברים, אז אם בשלב מסוים נוצר פער בינך לבין הפונז, אז לך יש איזה 8 סקילס ולא יש 2. זה השניים שהיו לו כשקנית אותו. אז המשחק באמת מעודד אותך לעשות את זה. משהו שחמוד, הפונז מודעים לזה, סוג של מודעים לזה שהם בתוך משחק, כי העלילה של המשחק זה אתה משחק את הריזן, שזה מישהו שנלחם בדרקון, ואז הדרקון אומר, אתה סופר אמיץ, גיבור, whatever, ואז הוא לוקח לך את הלב ואומר לך, אתה עכשיו תהיה ריזן. ואז זה אומר שאתה יכול לזמן פונז ולשלוט פונז, ואתה לא רק פון בעצמך. ואז כשאתה, הדמויות מדברות אחת עם השנייה, ואז פתאום אחת הדמויות אומרת לדמות אחרת, אחת מהפונים אומר לפון זכר, משהו ששמתי לב עליו זה, יש ריזנס אחרים שמשתמשים בטקטיקות אחרות, היה איזה ריזן שאפילו לא נשמר אותי לילה שלם, הוא פשוט אחרי זה שעתיים הוא החליף אותי לפון אחר, ואז אני כזה, אבל אמור להיות ריזן אחד בעולם, כי זה אתה. ואז כאילו, אז הם מודעים לזה שיש ריאלנס אחרים, והם עוברים על ריאלנס לריזנס אחרים, זה פשוט מעולה. זה נורא כזה מטה-ברייקר כזה, הם מודעים לזה שמה שקורה איתם. אז זה ממש חמוד. אני נהנה מהמשחק. הווקיישנס, יש 4 ווקיישנס התחלתיים, ועוד איזה 5 או 7 ווקיישנס מתקדמים. וכדי לשדרג אותם, אתה צריך לפעמים לעשות משימות, אתה מגיע לאיזה עיר, ואז הוא אומר לך, כן, אני יכול טכנית לאמן אותך באיך להיות את הווקיישן הזה, אבל אין לי את הציוד, אז לך תערוג דברים, תשיג את הציוד, ואז תבוא ואני אוכל לאמן אותך לזה. אז זה די נחמד. ובגדול כמעט בכל עיר ראשית, אני לא יודע אם בכל עיר ראשית, או בכל עיר ראשית, או גדולה מספיק, אתה יכול לשנות את הווקיישן שלך בכל שלב המשחק, אז אתה מתחיל כקוסם, ואז אתה אומר, אני לא נהנה לשחק קוסם, כי זה פלייטרום מאפן, אני רוצה לשחק קשת, אז אתה יכול לשנות קשת. אז זה חמוד, אבל אתה מתחיל מאפס, אז אתה עולה עדיין דרגות, אז אתה יכול פשוט לעשות קצת גריינדינג, ואז אתה עולה דרגות. אז זה נחמד, אני אוהב את הקונספט, יש דברים מאוד חמודים במשחק הזה. זה משחק גדול וכבד על הסקיירים, אלדן רינגס וכאלה, זה לא משחק שאני מרגיש שאני יכול לשבת עליו 17 שעות רטוב. אמר זה ש יש לו איזה 60 שעות בתוך שבועות למשחק, כן? אבל אני לא רואה את עצמי עושה 10 שעות כל יום. לאורך זמן זה קצת מתיש. אז זה דרגון דוגמה, והוא כיף. אני משחק בו על האקסבוקס, שטכנית, אנשים שעשו השוואת ביצועים, זה הפלטפורמה הכי פחות מוצלחת לשחק עליו. על המחשב זה תלוי אם יש לכם מחשב מספיק חזק, אבל הפלייסטיישן 5 יותר טוב מהאקסבוקס, זה אמור להשתנות עם הפאצ'ים, אז אני מקווה שזה יתייצב. אני לא ראיתי יותר מדי בעיות, יצא לי מדי פעם טרינג במסך, אבל לא דיל ברייקר, וגם בינינו, אני פחות מעניין אותי אם אני משחק 60 FPS, 59 או 30, אני נהנה מהמשחק, אני פשוט נהנה מהמשחק, זה לא מטריד אותי יותר מדי.
יפה מאוד, לפני שאתה עובר לנושא הבא, תעשה לי טובה, תחבא את הדיסקורד ותיכנס מחדש כדי נראה אם זה פותר את הדילי, כי זה מעצבן אותי. אני אדבר בינתיים, אני מדבר. ככה, אז בשבועיים האחרונים, בפרק הקודם או בפרק שלפני זה, הזכרתי את הפוסטים שאני מעלה לבלוג של Zero Prep Games, ואחד הדברים שעשיתי בשבועיים האחרונים היה לקחת את הקטעים שדיברנו בפודקאסט הזה על גודפלש, ועשיתי משהו נחמד בעזרת כל ה... כלי AI, חלקם כאילו AI ישנים, חלקם AI חדשים, אז כאילו, קודם כל, אחד הדברים שגוגל הכניסו ליוטיוב, זה תמלול של העברית. עד לפני חודש, לדעתי, לא היה תמלול לעברית, היה תמלול לשפות אחרות, אנגלית כמובן, וכשאני אומר תמלול, אני מתכוון ל-auto-generated captions, והם הוסיפו את זה לעברית, אז פתאום יש עכשיו auto-generated captions לעברית. אז יכולתי לקחת סרטון שאלתי בעברית, להוריד את הטקסט שלו, ולעשות ממנו פוסט בעברית, שזה נחמד. ואז יכולתי לקחת את הטקסט הזה לתוך ג'מיני, ולהגיד לו, אוקיי, הנה טקסט, תתרגם לי אותו לאנגלית, ואז תתרגם לי אותו לאנגלית. שני הדברים האלה זה דברים שכבר כאילו היו לנו קיימים בלי ה-large language models, היה לנו... כאילו, לגוגל יש תמלול שנים, לגוגל יש טרנסלייט שנים, אז זה דברים שהיו קיימים, אבל אז החלק הטוב והמשופר זה שאמרתי לג'ימיני, הנה טקסט באנגלית, תערוך לי אותו, ואז הוא מוציא לי מתוך הפוסט. כמובן, כל הקוויאטס הרגילים צריך לבדוק ולקרוא, ולראות שהוא באמת עשה את מה שהתכוונת שהוא יעשה, וש... הוא לא לקח משהו שכתבת ואמר את ההפוך לחלוטין, שזה קורה לו, ואני באמת שלא מבין איך זה קורה, אבל לפעמים אתה אומר דבר אחד, והוא אומר את הדבר ההפוך לחלוטין, או ממציא, או כל מיני דברים כאלה. אז כמו כל הדברים עם large language models ו-AI, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, אל תעבדו על עיוור, אם אתם משתמשים בכלים האלה, תהיו חכמים לגבי זה, זהו. אז יש פוסטים בבלוג, zeroprep.io/blog, ואחד הדברים שהיו כשעשיתי את זה, זה שחזרתי לדיונים הקודמים שלנו על גודפלש, שחגי היה פה ספציפית, וחגי הזכיר לי את אחד החוקים שקיימים בפלאים, Mask New Generation, שהחוק הזה אומר שאויבים, נבלים, מפלצות, whatever, יכולים לפעול אחרי שהשחקנים גורמים להם נזק. למה זה מעניין? כי במשחקי Powered by the Apocalypse, הרצף אירועים הרגיל אומר שהמנחה בעיקרון לא פועל, אלא אם כן יש לו הזדמנות לפעול, שהשחקנים נותנים לו הזדמנות לפעול, וזה קורה בכמה תנאים ספציפיים. אחד, אם השחקנים החטיאו בגלגול, גלגלו שש ומטה, שתיים, אם השחקנים יושבים ובוהים באוויר או מתלבטים מה לעשות ושום דבר לא קורה והמנחה צריך להפעיל את הביטוי מה אתם עושים, אז יש לו הזדמנות לפעול. והאמת ששלוש אני לא זוכר, יש משהו שלישי, אולי רן בצ'אט יזכיר לי, כרגע אני לא זוכר. אבל ביקורן, מה שהחוק הזה בפלאים אומר זה שבמהלך קרב ספציפית שיש שהדמויות של השחקנים כאילו חובטים בנבלים שלך שוב ושוב ושוב, ויוצא להם גלגולים טובים, והם יכולים לעשות מלא נזק, כדי לשמור על הקרב מעניין, כדי שיהיה את ה-back and forth הזה, שדיברנו עליו שאנחנו רוצים בקרבות, אז השחקנים תוקפים, יוצא להם משהו טוב, מגניב, הם עושים נזק למפלצת, אז למפלצת יש הזדמנות לפעול עליהם. אז זה חוק חדש שהכנסתי. וכל זה כדי לדבר על זה שבשבת היה לנו מפגש, וסוף סוף הגענו לחוקי הקרב החדשים. והיה מגניב ממש, היה מאוד מוצלח, ניהלנו שני קרבות נגד מפלצות לא חזקות. אחד הדברים שעדיין אני צריך לעשות טוויקינג זה כמה חיים יש למפלצת, לעומת כמה נזק דיפולטיבי השחקנים עושים. בעיקרון עשיתי איזשהו חישוב בסיסי של... אוקיי, דמות שחקן בהתקפה רגילה יכולה לעשות 3-4 נזק, אז... אם רוצים שהמפלצת תחזיק יותר מסיבוב אחד, צריך לעשות כפולות של זה, כמובן שיש לה עניינים של הגנה ושריון וכדומה. אבל זה עבד טוב, הקרבות היו מעניינים, גם כשיצאו גלגולים גבוהים, המפלצות יכלו לפעול, מן הסתם שכשמפלצת הפעילה תגובה בצורה הזאת, לא הפעלתי את הדברים הכי חזקים שלהם, זה בדרך כלל היה האפקטים המינוריים או המשניים שלהם, דאגתי שלכל מפלצת יהיה איזשהו אפקט מינורי שעושה אולי אחד או שתיים נזק, ואז אפקט בינוני שעושה שתיים שלוש נזק, ואז אפקט ממש חזק כשמופעל, כשהשחקנים מחטיאים ממש וצריכים לחטוף על הראש. זהו, שחקנים חטפו קצת נזק, שחקנים הביסו מפלצות. יש עכשיו, אם כל פעם שאנחנו מדברים פה בפודקאסט על ההתקדמות של הפלייטסט של גוד פלאש, אז אנחנו אומרים, אוקיי, מה למדנו ומה אנחנו צריכים לבדוק בהמשך. אז אחד הדברים שהשחקנים שלי העלו כבר כשדיברנו על המערכת החדשה של של הטראקס, שדיברתי על הפעם קודמת, זה שכרגע יש לנו, הנזק לדמויות מחולק בין מה שנקרא פרשר לכל אחד מהתכונות שלהם, אז הם יכולים לשים על עצמם כל מיני סטטוסים על כל אחד מהתכונות שלהם, וזה בדרך כלל לבחירתם, כאילו אני אומר להם, אוקיי, המפלצות עושות ערפל שגורם לכם לבחילה, איך הבחילה משפיעה עליכם, ואז יכול להיות מישהו שיגיד, אוקיי, הבחילה משפיעה לי על הפרווס, אני מרגיש אותה בעיקר פיזית, ומי שיכול להגיד, הבחילה משפיעה לי על הריזולב, זה יוצר עליי עומס מנטלי. אז השחקנים בדרך כלל יכולים להצדיק איך שהם רוצים את הנזק שנגרם להם, אבל ברגע שביססנו משהו בנרטיב, זה צריך להישאר כך, כלומר, אם שוב פעם אחר כך יהיה השפעת בחילה, אז הם צריכים להמשיך ולהעלות את הנזק של הבחילה, שהם כבר רשמו על דף הדמות שלהם, ואז זה מצטבר, ומנקודה מסוימת הם מקבלים מינוסים, מנקודה מסוימת זה אומר שהם לא יכולים להשתמש יותר בתכונה הזאת, וזה עובר הסלמה משם. מה שהשחקנים שלי אמרו זה שיכול להיות שמה שעדיף לעשות זה לא לחבר את הסטטוסים לתכונות, אלא שיהיה סטטוסים כלליים על הדמות, ושלכל תכונה יהיה את הדמג' טראק שלה, ועדיין יש את הבחירה באיזה תכונה להשתמש, אבל לא יהיה עניין של סטאקינג של סטטוסים על אותה תכונה, מה שיוצר מצב של סוג של מדלל את הנזק על הדמות. אז באמת מה שראינו במפגש הזה זה שלאחד הדמויות נהיה שניים או שלוש סטטוסים על אותה תכונה במהלך הקרבות. היו סטטוסים שעברו בין קרב לקרב כי הוא לא יתושו שום מספק. הם כן עשו עצירה בדרך להפוגה, סוג של שורט רסט במרכאות במשחק שלנו, שהם חידשו חלק מהמשאבים שלהם, לא הכל. אז כן היה על אחת התכונות שלו כמה סוגי נזק, ואז נשאלת השאלה, האם זה מתאים לנו, האם זה בסדר שהוא ספג כמה סוגי נזק שאף אחד מהם לא הגיע למצב קריטי, והוא ממשיך ככה מקרב לקרב, או שהיינו רוצים להחמיר את זה במערכת השנייה, ולהגיד, אוקיי, הוא בעצם היה אמור לספוג את כל הנזק הזה בבת אחת, בלי לפזר את זה בין סטטוסים שונים, הוא בעצם היה אמור להגיע למצב חמור יותר. זה משהו שנצטרך לבדוק במפגשים הבאים, באמת ליצור פה, למצוא את הסוויט ספוט, של כמה חמור אנחנו רוצים שהנזק יהיה, איפה המגניב? זה בעיקר מה שאנחנו מחפשים פה, כי אין פה עניין של היגיון או של איזון, זה רק העניין של מה ההרגשה שאנחנו רוצים ליצור ואיפה המגניב במשחק. זהו, חוץ מזה שהייתי יצירתי בשבוע שלפני המפגש, הדפסתי לנו מפות מנוילנות שיכולנו לסרטט עליהם עם טושים מחיקים, והדפסתי מיניאטורות מנייר, אז יכולנו להציב את המיניאטורות ולקשקש על המפות של, אוקיי, פה יש קיר, פה יש מישהו עשה השפעה של שורשים שיצאו מהאדמה ותפסו את אחד המפלצות, אז סימנו איפה שורשים וזה. שחקן אחר, בגלל שהיו כאילו מלא צמחייה ושורשים, אחד השחקנים החליט, אוקיי, הפתרון הוא לשרוף הכל. אז הוא עשה קיר של אש. אז סימנו איפה קיר של אש. וזה היה נחמד.
עוד מעט ממש אתה משחק D&D עם המפות האלה שלך.
לא, אנחנו, בשום שלב אני לא, אין, לא יהיה במשחק חוקים של טווח שסופרים אותו במשבצות או דברים כאלה, זה רק, הכי הרבה שאנחנו מכניסים את הטווחים למשחק, זה מישהו אומר, האם אני יכול להגן עליו? ואז אני אומר לו, אתה היית לידו קודם, אבל עכשיו רצת קדימה, אז אתה לא נמצא לידו בשביל להגן עליו. כאילו, זה המקסימום שאנחנו מדברים על טווחים.
זה לא
נועד להיות טקטי בשום צורה. אבל זה כן נחמד ויזואלית שאפשר להציב, וזה כיף שיש מיניאטורות, אני אוהב עזרים ויזואליים, עזרים ויזואליים זה כיף.
כולנו.
טוב, זה היה גוד פלאש. אני חושב שהדילי נפטר, אז אתה יכול...
נדעד.
יופי, אז אתה יכול?
אז אני אדבר קצת על Homeworld Remastered, או כאילו, יש את הקולקשן שכולל את Homeworld 1 ו-2, אבל לא את משהו שהיה ביניהם שברח לקטקליזם נראה לי. אז שיחקתי ב-Homeworld 1 ו-2 אי שם לפני 45,000 שנה כשהם יצאו. ואז אמרתי, טוב, יצא הרימאסטר, עוד מעט יוצא 3, אני יודע שזה לא אותה חברה ומפתחים וכאלה, אבל זה אתה לחזור על ה... משחקים, כאילו, עוד מעט יצא 3, בוא נראה מה, לא זוכר הרבה, בעיקר מהשני. אז שיחקתי, התחלתי לשחק בראשון, והוא קשה, ואני כזה, what the fuck, כאילו, אני זוכר, אוקיי, הוא נהיה קשה, אבל נהיה קשה בסוף, אני זוכר שהשלב האחרון היה ממש קשה, אבל שלב 3-4, אלוהים שישמור, מה קרה, למה אני מפסיד כל הזמן? אז אני נכנס לגוגל ומחפש, ואז מסתבר, שאחד מהדברים שהם עשו ב-Remastered Edition זה השלב הבא, הדרגת קושי שלו תהיה בהתאם לכמה חלליות יש לך בשלב הזה.
אוקיי.
אז גם הטקטיקות שהיו במשחקים הקודמים זה היה לשאוב את כל המשאבים במשחק לפני שאתה עושה את ההייפרספייס, ואז אתה בונה מלא דברים ואתה מרוקן לעצמך את קרוב המשאבים, ואז כשמפגיעים לשלב הבא יש לך מלא חלליות. אז מסתבר שאם אתה עושה את זה ברימאסטר, אתה די מת, כאילו, ברמת ה... בשלב 4 או משהו כזה, שכל המשימה שלך זה לשאול, להשיג כמה שיותר משאבים, תוך איזה 10 דקות מגיעים אל איזה 14 קורבטים, ומלא חלליות, אתה כזה, מה לזה, זה לא, אין לי שום דבר, אני מנצח את זה. ואז מסתבר שהקהילה הוציאה פאץ', קומיוניטי פאץ', שבגדול מה שהוא עושה, אחד מהדברים שהוא, שמשפיעים על הקמפיין, ולא על הסקיר משים, זה את הסקייל של הדבר הזה. אז אם אתה עושה 0, אז זה כמו במשחק המקורי. הכמות החלליות נקבעת לפי כמה שאמור להיות. אז אוטומטית במקום 6 חלליות, איון קנן זה שתקיפו אותי, יש 3, יותר לגיטימי. אז הכל נהיה הרבה יותר קל. מי שרוצה יותר קשה יכול לשדרג את זה לעד ל-2, ואז זה פי 4. יותר חלליות ממה שאמור להיות, שיהיה להם לבריאות. אז נחמד, זה סוג של community patch דרגות קושי. אז המשחק נהיה הרבה יותר כיף, ואני הרבה יותר נהנה ממנו. הוא התיישם טוב יחסית, כי הם עשו לו רימאסטר ממש מושקע, אז הוא נראה טוב, והוא רץ חלק. גם הרימאסטר הוא בין איזה 5 בערך, אם לא יותר.
יותר 9. הוא יצא ב-2015.
יותר 9. אלוהים שישמור. אבל אני אומר, טוב, בסדר. הבעיה היחידה של המשחק זה שהוא קצת קשה את השליטה התלת-ממדית. אני לא זוכר אם זה היה ככה גם במקורי, ופשוט נהייתי זקן, או שזה תמיד היה, או שזה משהו שהם ניסו כאילו לשדרג, אבל זה לא תמיד עובד להם, ולפעמים החלליות כזה, אני ממש אומר להם, תטוסו לנקודה הזאת, ואז פתאום אתה רואה את החלליות כזה מסתובבות סביב עצמה באיזה 10 דקות בדרך לשם, אז לפעמים זה מצחיק, אתה רואה את הקורבטים שלך פשוט מסתחררות, עושה טמבלינג כזה בדרך לשם, אבל לפעמים כשיש אויב אז הם לא יורות עליו. אז זה נחמד, אני באמצע המשחק הראשון, אני מקווה לסיים אותו, ואז לעבור לשני, עלילה... חמודה, כמו שאני זוכר את רובה, כי את הראשון חרשתי המון, ואז כשיצא קטקליזם, שיחקתי בראשון שוב, ואז בקטקליזם, בשני שיחק, ואז כשיצא השני שיחקתי בראשון, וקטקליזם, ואז בשני, ואז הפסק. אז צריך לחזור לשני לפני שיוצא השלישי, למרות שיכול להיות שמי יודע מה עלילה תהיה קשורה בכלל למשחק, אבל מקווה לטוב. אז זהו, זה בגדול. זה נחמד לחזור למשחקים רימאסטרד, בעיקר יצא לי קצת בגלל ה-Command & Conquer Collection שהיה, שדיברתי עליו לפני כמה פרקים עם עידן. אז שיחקתי Command & Conquer Tiberian Sun, ושיחקתי Red Alert 2, ואת הרחבה של 2, ואז אתה מגלה ששתים דפקו משהו בקבצי הפעלה של 2, של Red Alert 2, ואז אתה כדי לבחור את הרחבה, כדי לשחק Yuri's Revenge, אתה צריך לשחק מה... תפריט של הלייבררי, ולא ממש קיצור דרך על הדסקטופ שלך, כי אז אתה לא יכול לבחור את יוריז ריבנג', לא יודע למה, אז בסדר, אז כאילו אתה מבין שגם כשיוצאים משחקים ישנים בפלטפורמות חדשות, הם לפעמים נדפקים. אז זה משהו שאני יוצא כשאני לא משחק דרגונס דוגמה 2, אני משחק קצת הום וולד רימאסטר. וזהו, זה בגדול מה שאני משחק. אפשר עכשיו להתלונן על שנגרי, לא!
אפשר, ככה, כספתח לנושא. אז אחרי שמאיה דיברה פה על פאביולה אולטימה, אני קיבלתי השראה, והתחלתי לחפור גם קראתי חלק מפאביולה אולטימה, וגם הלכתי לחפש דברים אחרים. ואחד הדברים שהסתכלתי עליהם זה המשחק תפקידים של די, שזה קומיקס של קיירון גילן, שהתברר לי שהוא הוציא את הקומיקס ועבד על המשחק פחות או יותר בו זמנית. שזה לא היה כאילו, הוא הוציא את הקומיקס והקומיקס נהיה פופולרי, ואז אמרו, טוב, בואו נוציא משחק תפקידים לקומיקס, אז הסוג שלה היה מתוכנן מלכתחילה ללכת יד ביד. מי שלא מכיר את הקומיקס, דיברנו עליו בעבר, די זה, וגם, לפני שאני מסביר מה זה, כחלק מהחיפושים שלי, מצאתי פודקאסט שנקרא My First Dungeon, שזה פודקאסט Actual Play, שכל פעם, סליחה, הייתי צריך להתכופף, שכל פעם משחקים איזושהי שיטה אחרת להרפתקה קצרה או למיני קמפיין, ובדרך כלל עושים הכנה לפני שהם מריצים את זה, והם מסבירים על המשחק, וזה, זה רוב המשחקים של הפודקאסט, הם משחקים מאוד לא טריוויאליים, שכנראה על רובם לא שמעתם. אז בהכנה לדי RPG, הם הביאו את קיירון גילן ואת גרנט הויט, לדבר על המשחק, להסביר עליו, ומצאתי את הרעיון מאוד מעניין, וכל מיני דברים שקיירון אומר שם על... על החשיבה מאחורי הסיפור בכלל והמשחק עצמו היו מאוד מעניינים. אז די, הקומיקס עוסק בחברה של אנשים שהם היו בתיכון, הם שיחקו ביחד משחקי תפקידים, ואז יום אחד החבר שלהם שהיה המנחה מביא להם, אנחנו הולכים לשחק משחק חדש שאני המצאתי, ויש לי במקרה לחלוטין את הקוביות הקסומות האלה שבואו תיגעו בהם, זה בטוח יהיה בסדר, והם מועברים לעולם אלטרנטיבי של המשחק. ואנחנו לא מגלים מה קורה בפעם הראשונה שהם עוברים לעולם המשחק, אבל הם חוזרים, הם בעצם, הם נעלמו למשך שנתיים, אני רוצה להגיד, רן בצ'אט, אז אולי יתקן אותי, כי הוא קרא את זה, ואז עוברות 20 שנה, ומתאחדים מחדש יחד כדי להיכנס שוב לעולם המשחק, כשלכל אחד מהם יש baggage מאוד 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 כבד על מה שקרה שם בהרפתקאות שלהם. וזה מעניין, וזה מעניין, וזה אפל, ומאוד אנגסטי, ומאוד שואב הרבה וזה גם מה שקיירון אמר, מהתרבות משחקי תפקידים של בני הנוער בשנות ה-90, שאני לא חייתי את התרבות הזאת, אבל אני שמעתי עליה הרבה בשנות ה-2000, כשכן נכנסתי לזה. בתקופה שבה אנשים היו משחקים מרוצללים וומפייר, ו-D&D הייתה מילה גסה. עכשיו, המשחק תפקידים עצמו עושה דבר מעניין, שרוב משחקי תפקידים לא עושים, וזה יקפיץ אותנו לנושא העיקרי שרציתי לדבר עליו, ובדי DRPG משחקים, בונים בעצם שתי דמויות, בונים את הדמות שלנו בעולם האמיתי, אותו בן נאורים ששיחק עם החברים שלו, והיום הוא בוגר. אנחנו משחקים את אותו שטיק של היינו חבורה ושיחקנו משחקים, ועכשיו אנחנו חוזרים לסיבוב נוסף, ונכנסים לשחק בעולם משחק קסום שאנחנו משלבים אליו. אז בונים את הדמות בעולם אמיתי, ובונים את הדמות או את הפרסונה, את הפארגון בעולם המשחק. עכשיו, זה לא בדיוק שני דמויות, כי בדי פחות או יותר אתה משחק את עצמך פשוט עם מקצוע של משחק תפקידים, אז זה מישמש מעניין. אבל זהו, זה מישמש מעניין. אחד הדברים שקיירון אמר זה שהעולם בדי נבנה על פי הרגשות והמחשבות והתחושות של השחקנים, ואז זה היה, יכול להיות שזה גרנט אמר את זה, ופחות על פי חוקי הפיזיקה האמיתיים, אז בעצם אחד הדברים שעובדים שם זה שיוצרים ביחד את הרקע של הדמויות, ואת כל מיני דברים שמשפיעים עליהם, וזה זולג לעולם המשחק, וחלק מהפואנטה של המשחק זה שעוברים את מתמודדים עם מה שעובר על הדמות האמיתית שלך בתוך עולם המשחק. זהו, ומשם חזרתי לדודה של אנימות איסקאי. כדאי, זה נופל לתוך הז'אנר הזה. אז בארבע מילים על איסקאי, או כפי שהרן תיקן אותי, איסקאי זה הגלגול המודרני של מה שאנחנו מכירים כפורטל פנטזי. אז אם אתם יכולים לחשוב על דברים כמו Alice in Wonderland והקוסם מארץ עוץ ודברים כאלה, אז יש את הגלגולים המערביים של פורטל פנטזי, ויש את הגלגול המזרחי באנימה יפנית, ואני מניח שיש את זה בקומיקס סיני וכמובן קוריאני, כי אנחנו נדבר רגע, תכף גם לסולו לבלינג. ובעיקרון, אני חושב שהתרגום של איסקאי זה פשוט עולם אחר או משהו כזה, אבל בווריאנט המודרני שלו, הוא התחיל את דרכו הפופולרי ביותר, היה Sword Art Online, שגם על זה לדעתי דיברנו בפודקאסט לפני כמה וכמה וכמה שנים, וSword Art Online הייתה סדרה ממש פופולרית, סופר דופר פופולרית, שכולם התעצבנו כמה גרוע העונה, השנייה שלה הייתה אחרי העונה הראשונה מאוד טובה, וזה הוביל לפיצוץ של סדרות איסקאי, שבגדול מתחלקות לשני סוגים. סוג אחד זה אנחנו עדיין בעולם האמיתי, אבל גם בעולם בדיוני כלשהו, שזה כל הוויארים למיניהם. והשני זה דרסה אותי מסעית ומטתי ועכשיו הופעתי בעולם אחר. אני עדיין זוכר מי אני, אבל אני בעצם בן אדם בעולם אחר. לפעמים זה לא דרסה אותי מסעית, זה פשוט... מה, יהודה?
או ג'לי, that time I was reincarnated.
זהו, נכון. אז כמה דברים. א', לפעמים זה לא מסעית, זה פשוט הפך להיות מים כל כך חזק, שנכתבה מנגה ספציפית על נהג המסעית שדורס אנשים כדי להעביר אותם לעולם אחר. אבל לפעמים זה, במקרה של שילד הירו למשל, זה פשוט זימנו אותו לעולם אחר, ויש כל מיני כאלה, אבל בעיקרון קורה משהו, אתה לא נמצא כבר בעולם האמיתי שלך, אתה עובר לעולם אחר, אז לפעמים אתה ממש נולד כבן אדם חדש, לפעמים אתה פשוט מופיע שם, וכמו שיהודה אומר בסדרה That Time I Was Reincarnated as a Slime, הבן אדם מת בעולם האמיתי ועובר להיות סליים בעולם הבדיוני. עכשיו, הדבר שבולט בכל התכנים האלה, גם בדי וגם בכל העיסקאים למיניהם, וזה קונספט שנורא מעניין אותי והייתי מת לבדוק אותו במשחק תפקידים, זה העובדה שלכל הדמויות האלה יש ידע מטה מהחיים הרגילים שלהם. בין אם זה החיים האמיתיים שלהם, כשאני ילד שנכנס למשחק מחשב, ובין אם מתתי ושמרתי על הזיכרונות שלי, ועכשיו יש לי כל מיני ידע כאלה. עכשיו, זה לא רק הידע שיש להם, אלא ברוב הסדרות האלה, יש מטה-סיסטם בתוך עולם הפנטזיה, שהופך את ה-reincarnated לסוג של דמות במשחק. אם זה במקרה של שילד הירו, ואם זה במקרה של reincarnated as a slime, בשני הסדרות האלה, יש מערכת שגלויה אך ורק לפרוטגוניסטים שעברו איסקאי, ושאר העולם לא מודע לה. במובן מסוים, כל העולם הוא NPCs, ורק הפרוטגוניסט הוא ה-PCs שמודע למערכות המשחק. בסולו לבלינג עשו ספין על הקונספט, ולקחו בדיוק את זה, רק במקום לעבור לעולם אחר, הפרוטגניסט של סולו לבלינג עובר את זה בעולם שלנו. הוא מקבל גישה לסיסטם, וזה השתיק של הסדרה. קראו לסולו לבלינג, אבל התרגום המקורי של סולו לבלינג זה "Only I can level", שזה בעצם כל הפרמיס של הסדרה. אני לא מספר פה שום דבר, זה כאילו, זה ליטרלי מה שקורה בסדרה בהתחלה. הפרוטגוניסט של הסדרה הוא היחיד שיכול לעלות בדרגות, וזה מאפשר לעשות דברים, והוא מקבל קווסטים וכן הלאה, כלומר, והוא היחיד שחשוף לסיסטם שפותח לו מסכים מול העיניים, ולכן יש לו ידע מטה שאין לכל האנשים אחרים, שלכל מובן ועניין הם NPCs. עוד דוגמה מערבית, אבל הרבה יותר קרובה לקונספט הזה, ג'ומנג'י. ובקטע הזה אני מעדיף לתת את הסרט המקורי מאשר את הסרטי המשך. הסרטי המשך הם סופר איסקאי, כן? במובן הכי קלאסי של המילה, כאילו, הם נשאבים לעולם אחר, יש להם מטה ידע ומטה סיסטמס לכל אורך הזמן, כאילו, קעקועים של החיים שלהם וכאלה. והסרט עושה קומנטרי על NPC והכל, אז זה לגמרי איסקאי. אבל הסרט המקורי יותר מעניין, כי שם יש את שתי הדוגמאות השונות של האיסקאי בו זמנית. גם, קוראים לדמות דניאל? אני חושב, לדמות של זה? הוא גם נשאב לעולם, לעולם הג'ונגל, ואז הוא חוזר חזרה, ואז יש לו בו זמנית ידע על המשחק וידע על עולם הג'ונגל. וגם אנחנו רואים בג'ומנג'י, ככל שהסרט מתקדם, שתי הילדים מתחילים לקחת את ההיגיון של המשחק ולהפעיל אותו על מה שקורה בעולם האמיתי. שזה כאילו קלאסי זה. קרי, למה את עושה לי פיפי בחדר? כי לא הוצאתי אותה. טוב, אין מה לעשות. אנחנו נסיים את הפודקאסט ואני אטפל בזה. חכו שנייה. רק שנייה. טוב, אני אוציא את זה אחר כך מהקלטה. כי טוב, זה אשמתי, כי עכשיו רבע לשמונה ולא הוצאתי את הכלבה. זה אשמתי.
נכון.
קיצור, אנחנו מגיעים פה אז ראיתי סולו לבלינג, יהודה ראה גם סולו לבלינג, ואז ראיתי שנגרילה פרונטיר, ויהודה ראה לפניי. שנגרילה פרונטיר, אחלה אנימה. אחת, היא זהו. היא מהסוגה של VR, שהפרוטגוניסט שלנו נכנס לעולם של שנגרילה פרונטיר, וזה אחת הסדרות היחידות בז'אנר שראיתי, יש 800 אלף, אז אולי יש אחרות, אבל מי בין אלה שראיתי, הם עושים ממש טוב את היחס למשחקים. סורד ארט אונליין, יש מעט מאוד התייחסות לקונספט של משחקים באופן כללי, בופורי, עד כמה שאני אוהב את הסדרה הזאת, גם, כאילו, יש את השטיק העיקרי שלה, של הפרוטגוניסטית מעלה את הדיפנס שלה, וכל מה שקורה בגלל זה, אבל אין הרבה התייחסות מעבר לעולם המשחקים, ובשאנגל הפרנטיר יש הרבה התייחסות לא רק לטייטל כמשחק המרכזי של הסדרה, שזה שאנגל הפרנטיר, אלא גם למשחקים אחרים. אנחנו רואים משחקים אחרים, הם נכנסים אליהם וכולי. יש שם קונספט מוזר של המשחקים העיקריים שהפרוטגוניסט משחק, הם משחקים, משחקי טראש, שהצורה לנצח בהם זה על ידי אקספלויטס של, של גליצ'ים ובאגים וכל מיני כאלה. קונספט שלא באמת קיים ב... זה לא נכון, אני חוזר בי. קונספט שקיים בחוגים מסוימים בקהילת הספיד-ראנינג בעולם אמיתי, אז it can be based. אבל חוץ מזה, ועל זה יהודה ואני דיברנו אתמול, אנחנו נספיילר יותר מדי, אבל יש ארק חשוב בסדרה מול איזשהו בוס עיקרי, שעושה ממש ממש טוב את איך קרבות מול בוס עיקרי נראים במשחק. עם השלבים המרובים, ועם הלמידה ותהייה, ועם למות המון פעמים, ולפתח את הדמות, וכל מיני כאלה. אומנם, כי...
ראיתי, כשאביב לא ראה את זה בלייב, אביב ראה את זה עכשיו כשזה יצא, שנגמרה העונה, אז הוא עושה לזה סוג של בינג', אני ראיתי את זה כשזה יצא, ואת הארק האחרון, את הלפני האחרון, את הארק החשוב של הקרבות, הם שחררו שני פרקים בשבוע, וזה היה פשוט כאילו, ואני כזה רואה את הפרק הראשון, וכזה, וואו, איי, זה בכלל איזה כיף, ואז כזה אני רואה את השני, לא, אני לא מתחיל לקרות את השבוע, ואז יוצאים שניים כזה, יאה, זה היה כזה, ארק כזה טוב, וואו. וכאילו, סיימתי את הארק, ואני כזה עושה להביא, תראה כבר שען גרילה, תראה כבר שען גרילה, אני כזה, אני פה כמו שזה שתי יום, אני חושב שזה. ואני יודע שזה לא קשור, וזה לא דומה בכלל, אבל כל פעם שנגמר פרק של שען גרילה, כל מה שרציתי לעשות זה לחדש את המנוי ל-World of Warcraft.
זהו, אחרי שראיתי את הקרב הזה, ואמרתי ליהודה שראיתי אותו, שאל מה דעתי, אז הקטע הוא שאם אתה בא ונכנס לסדרה הזאת בתור... עוד אנימה קרבות, זה לא מעניין מספיק. זה לא משהו כמו ג'וג'וטסו קייזן, או דימון סלר, או וואטאבר. אין מספיק בשר בקרב, אבל זה מה שהופך אותו למעניין בקונטקסט של הסדרה, כי הקרב הוא לא קרב של דמויות לוחמות מגניבות במיני עולם האמיתי שלהם, הקרב הוא קרב במשחק מחשב. והוא מוצג ככה. אז כן, יש סוף הקרב הוא התפוצצות של צבעים ויכולות מיוחדות, אבל אם אני זוכר נכון, הוא חמישה פרקים, וכל החמישה פרקים האלה סובבים סביב להבין את האסטרטגיה של לנצח את הקרב הזה, שזה היה מאוד מעניין. לצערי העונה נגמרת בצורה נוראית.
העונה הייתה צריכה להסתיים בפרק שאחרי הקרב.
נכון.
כי הפרק שאחרי הקרב היה ממש טוב, ושם זה היה צריך
להסתיים. אם היו מסיימים בפרק 21, זה היה עדיף. יש לאנימות בשנים האחרונות, עכשיו שאנימות חדשות עברו אוקיי, אנחנו הולכים להוציא פרק כל שבוע, ואם מה... והם שינו את זה אוקיי, אנחנו עושים עונה שלוקחת חלקים מהמנגה ועושים את זה טוב, שזה דימון סלר עושה את זה ככה, וג'וג'וטסו קייזן עושה את זה ככה, ושאן גרילה, עד כמה שאני רואה, עושה את זה ככה, וסולו לבלינג. אז זה אומנם נותן לנו אנימות באיכות גבוהה יותר, אבל יש את הבעיה הזו שיש להם ארק ממש טוב, ואז עוד ארק ממש טוב, אבל בין לבין יש כמה פרקים של דאונטיים, ומסיימים את העונה על הפרקים של הדאונטיים, וזה מה זה מבאס?
כן, בסדר, אבל זה סוג של סדרה טובה, אז פשוט תפסיקו לראות בפרק 21, ואז כשתצא עונה 2, תתחילו בפרק 22, ואז תמשיכו לעונה השנייה.
כן.
זה אושר לחידוש לעונה השנייה, אלוהים יודע.
כן, כן, יש חידוש
לעונה השנייה. זה יכול להיות כאילו עוד חצי שנה, וזה יכול להיות עוד 5 שנים.
כן. זה, הם פשוט עברו להוציא אנימה כמו שסדרות אמריקאיות היו יוצאות פעם. במקום להוציא פרק כל שבוע ולהכניס 8,000 פילרים באמצע. זהו, רציתי להתלונן על זה שבסדרות אנימה VR הם שמים קסדה על הראש ואין להם שום אמצעי אחר, כאילו הקסדות האלה מסוגלות...
זהו. אני רוצה להיכנס לאספקט המדעי של זה.
כן. Okay?
בוא נגיד שהאנימות VR האלה הם בעתיד, אוקיי? Okay?
כן, אני יודע שכבר יש דרך לקרוא אותות מוח, ויש מישהי בטיק טוק שחיברה את זה למחשב ועשתה מזה גיים קונטרולר, אני יודע. אני יודע. עדיין, היה הרבה יותר קל אם הם היו פשוט נותנים להם 2 שלטים בידיים, או כמו שעשו בבופרי, יש לה כפפות, וזהו. אני יכול להאמין שתוך כדי שהיא משחקת, היא נוגעת באצבעות שלה בכפפות, וזה מזיז אותה. זה כל מה שהייתי צריך. כי גם ככה, כל הקפיצות והריצות שהם עושים בעולם המשחק, לא הגיוני. אבל כאילו, תנו לי טיפה, טיפה אפשרות לקיים את הדיסבליף שלי.
והכל יהיה ככה בעתיד, אנחנו נשלוט, יהיה לנו קסדה מטומטמת כזאת על הראש, אבל אנחנו נצטרך לשחק MMO'ים בלי לזוז, ואנחנו נהיה קאוץ' פוטטוס בחיתול.
אין לי בעיה עם זה. הדבר אחר שרציתי להגיד זה שאני דווקא הייתי מאוד רוצה שאת המערכות שמראים בכל המשחקים האלה, בכל הסדרות האלה, כי זה עקבי, יהיה במשחקים אמיתיים, וזה... שאת כל הסקילים בעולם לומדים תוך כדי שאתה משתמש בהם. וזה עובר מעבר לסקיירים, כי בסקיירים, בעיקרון, כאילו, אני עדיין לא, אני לא יודע איך לחשוב על לעשות את זה, אבל בעיקרון, היום, במשחקים רגילים, אוקיי, אתה מקבל חרב, אתה יכול להרביץ עם החרב, ואז אתה מקבל סקיל עם החרב, וכן הלאה. אבל אם תסתכל על משהו כמו שנגרילה או בופורי, הם לוקחים את האייטמים שלהם או מה שזה לא יהיה, ו... פשוט מנסים לעשות איתם דברים, אז כמובן זה מאוד קשה לפתח, אבל זה יכול להיות מעניין. ולא נכנסנו לעניין של ה-Hidden Flags של ה-Quest, אבל אני רוצה לסיים את הפודקאסט ולהוציא את קרי לפני שהיא תחריב לי את הבית.
זה גם ספוילרים מדי.
כן, היינו מדברים מסביב, אבל לא חשוב כרגע. טוב, אז זהו, זה בקיצור. רציתי לדבר על איסקי ועל שאנגל הפרנטיר. ציפיות לעתיד!
אני אמשיך לשחק דרגונס דוגמה 2 בעתיד, אני מצפה לעין, כי בינינו אני לא רואה שום משחק מעניין שיוצא בזמן הקרוב, אבל יכול להיות שאני אהיה מופתע, כי פשוט כל מה שהסתכלתי עליו היה דרגונס דוגמה 2, ואז כזה, אמורים לצאת עוד משחקים מתישהו. כנראה שבקיץ יוצאת הרחבה החדשה של World of Warcraft, שבוע הבא, יש כאילו אם אתם נכנסים ל-World of Warcraft, או לבליזרד סטור, או משהו כזה, כאילו החנות של המוצרים, לא של המשחקים, יש קאונטדאון למשהו שיקרה שבוע הבא, אז יש שמועות שזה הולך להיות 20th anniversary collector's edition של הרחבה הבאה, כי זה 20 שנה ל-World of Warcraft, ואז הבנתי שאני זקן.
טוב. אתה אכן זקן. אני התקנתי Sea of Stars, אני רוצה לשחק בזה כי עם כל ה-Isekais וזה אני רוצה JRPG, ואולי אני אקנה Chained Echoes, אין לי את Chained Echoes, Sea of Stars יש לי ב-Game Pass, אז נראה. זה הכל, זה הכל הפעם, אני חייב לעוף מפה, אנחנו פרק, זה היה פרק 18-17, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isek.me, ועד הפעם הבאה.
Bye.